נלמד בסייעתא דשמיא, פרי אורץ, על פרשס ויקרא, שבס החוידש. הפתיחה היא, נשאל מאמר, שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שתי שבתות. והשאלה שרב מנדל נשאל לבאר, זה מה העניין? מה העניין של שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום? טוב, אז יש את התירוץ הפשוט, שזה פשוט בשביל לדעת את ההלכות. הלכות פסח הן רבות, כמו שגם מובא בפוסקים, ואם אדם ינסה רק כמה דקות לפני או בשעת מעשה ללמוד את ההלכות, הוא לא בדיוק ידע מה לעשות. ולכן תקנו חכמים, ושורש התקנה הוא כבר ממשה רבינו, ששואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח, ופה הוויכוח הוא האם זה 30 יום או שתי שבתות, אבל צריך תהכנה מראש. פה כשרב מנדל נשאל על העניין הזה, השאלה היא גם יותר בעומק הדבר. למה באמת שואלים ודורשים, זאת אומרת, למה בהבנה הפנימית של הדברים, הצורה שבה אדם מגיע אל הפסח, מגיע אל החירות, מגיע אל לחיות ברובד העליון יותר של פסח, תלוי בעבודת השם שנקראת שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום. קצת הבנה על מה אנחנו בעצם הולכים להתעסק פה. ידוע, זה נמצא בסידורים שהולכים לפי הרשש, נמצא שם בלשם ייחוד, נמצא בהתחלה הנקודה הזאת, שיש בכל מצווה חמישה חלקים. יש את החלק של הנפש של המצווה, זה העשייה שאדם עושה את המצווה. יש את חלק הרוח של המצווה, נפש רוח נשמה חיי היחידה. נפש, החלק הרוח של היחידה, זה חלק הדיבור של המצווה. אם זה הברכה שאדם מברך על המצווה, אם זה אדם לומד, או את, אפילו בסידורים סידרו את זה, הפסוק שבו כתובה המצווה הזאת. וזה תיקון חלק הרוח של המצווה, על ידי שהאדם קורא את הפסוק, לומד את ההלכות של המצווה הזאת. נשמה זה הכוונה במצווה, חיה זה הכוונות הפנימיות של המצווה, בונה בשמיים מעלותיו, ויחידה זה הראות הדלי ברצון הלב, וכך זה באמת מסודר באמת בהקדמות האלה. שימו לב שכשאנחנו שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום, זה לא רק מצוות לימוד תורה לדעת את המעשה אשר יעשון. יש פה גם חלק יותר מזה. יש פה באיזשהו אופן קיום של מצוות פסח. בסדר? חלק הרוח של הנרנחי של מצוות הפסח נעשה על ידי שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום. סבא שלי, אבא של אבא שלי, רבן ציון בלוי, היה מבאר לפי היסוד הזה, בלי קשר ליסוד, אבל הוא היה מבאר את זה שאנחנו רואים שיש סוכה ישנה. נכון? מהי סוכה ישנה? גמרא בתחילת סוכה, משנה, קודם חג 30 יום. זאת אומרת, אם זה 30 יום קודם החג, פחות מ-30 יום, זה כבר סוכה שנעשית לשם החג. אותו דבר גם לגבי אדם שיוצא מהבית, בערב הפסח, לגבי החיוב של בדיקת חמץ, 30 יום קודם החג. מה זה ה-30 יום האלה? אז גמרא מבארת לנו שזה בגלל ששואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום, לכאורה מהקשר. נתת זמן ללמוד כדי שידעו את ההלכות, אבל למה זה גורם שמי שיוצא בזמן הזה כבר חייב בבדיקת חמץ? סוכה שנבנתה בזמן הזה היא כבר נבנתה לשם חג. רק מה, הלימוד שאנחנו לומדים ב-30 יום קודם הפסח, זה לא רק לימוד כדי לדעת מה לעשות, זה לימוד שהוא חלק מקיום המצווה. יש הרבה מה להרחיב בזה, ופה בעצם בא רב מנדלב ומנסה להסביר למה באמת המצווה בנויה כך, שקודם כל אנחנו לומדים, שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח, ורק אחר כך אנחנו עושים את המעשה עצמו, מה היחס בין הכוונה אל המעשה, איך זה נעשה, ובעזרת השם כמו שנראה בהמשך המאמר. טוב, אז השאלה הייתה על מאמר חזל הזה ששואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום. פתח רב מנדל לבאר, פתח בהחודש הזה לכם, החודש הזה לכם ראש חודש, שבת החודש, זה החודש הזה לכם ראש חודשים, שישראל מונין ללבנה, שהיא המאור הקטון לממשלת הלילה, כי קטון יעקב, עם ישראל הם הקטנים, וכמו שאנחנו אומרים גם בקידוש לבנה, ברכת הלבנה, עטרת תפארת לעמוסי בטן, הלבנה, כן, הירח, מסמל את עם ישראל, והוא עטרת תפארת, כתר של תפארת לעם ישראל, שהם נקראים עמוסים מיני בטן, שהקדוש ברוך הוא סוחב אותם על הידיים בכל מצב שבו הם נמצאים, מאז שהם נולדו עמוסי בטן, עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם, עם ישראל, עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. נכון? ככה אנחנו אומרים בברכה. הם עתידים, עם ישראל עתידים להתחדש כמותה, כמו שהירח הוא מתחדש והוא עתיד להתחדש, כך גם בני ישראל הם דומים ללבנה, ויש להם את התכונה הזאת שהם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם השם כבוד מלכותו. אז עם ישראל מונים ללבנה, שהיא המאור הקטון לממשלת הלילה, כי קטון יעקב, עם ישראל הם קטנים, מקטינים את עצמם, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט, אומר הרמב"ן, מביא דברי חז"ל, שאתם ממעיטים עצמכם לפניי. עכשיו, אומות העולם הם מונים לחמה, לשמש, ואומות העולם שהם עשיו בנה הגדול, אז הם נקראים בשם גדולה ושם גדול, הם מונים לחמה, לשמש, שהיא גם היא נקראת, שהוא המאור הגדול לממשלת היום. בסדר? הדברים האלה מאוד ידועים ונמצאים בחז"ל בהרחבה גדולה. את היסוד הזה של עם ישראל קשורים ללבנה, עם ישראל נקראים הקטנים, ואומות העולם נקראים הגדולים בעולם שלנו היום, כמו שהוא גלוי לעין. זה מה שנראה בעולם, השמש היא זאת ששולטת בעוז, בעוצמה גדולה, הירח עובר את המצבים שלו, מתגדל, מתקטן, עובר את מה שהוא עובר, ועם ישראל נמשלו ללבנה, ולכן אם יש ליקוי חמה סימן רע לאומות העולם, ליקוי לבנה סימן רע לבני ישראל, מאותות השמיים אל תחתו, כי אחתו הגויים מהם וכולי, זה נושא בפני עצמו, אבל יש עם ישראל מונים ללבנה מול אומות העולם שמונים לחמה, וזה מונים לחמה שהוא המאור הגדול לממשלת היום. ואומר מנדלה, אשר לכאורה תמוה, זאת אומרת השאלה היא כנראה גם בהקשר של עם ישראל דווקא ללבנה, אומות העולם לחמה, למה עם ישראל נקראים הקטנים ואומות העולם הגדולים, למה השמש, כאילו שהיא יותר מהירה, היא זאת שאומות העולם, להבין את הסוגיה הזאת גם כן. טוב, שאלה אחת שקשורה לשבת החודש, ועכשיו עובר מנדלה ושואל שאלה מעצמו על פרשת ויקרא. וכן ענייני הקורבנות, שפרש רשי ז"ל, אומר כשמתחילים ללמוד את סוגת הקורבנות, אז ממש בפסוק השני, ויקרא השם אל משה, ואז אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מה זה אדם? כי אדם הראשון שלא היה לו גזל. כי יקריב מכם לשם מן הבהמה, תקריבו את קורבנכם. אז דבר ראשון מוזכר פה, כן, אדם הראשון, יש פה משהו של אדם הראשון, זה גם וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וחשבים קדמוניות, כמו הזמן של אדם הראשון, כתוב במדרש. אז זאת אומרת, יש פה משהו, אדם הראשון, כמו אדם הראשון שלא היה, לא היה לו גזל, אדם הראשון קשור לקורבנות, כי הקריב, ובאים להקריב, זה מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. והתמיה, השאלה היא, להיות מעשה בהמה, מקרבים את האדם להשם יותר ממעשה עצמו? למה זה באמת עובד ככה שבן אדם רוצה להתקרב, קורבן מלשון התקרבות, רוצה להתקרב אל השם יתברך, כן, נניח השם ישמור ויציל, הוא חטא, אם הוא חטא במעשה או שחטא במחשבה, באיזשהו אופן של חטא, ועכשיו הוא רוצה להתקרב חזרה אל הקדוש ברוך הוא, או בכלל אדם גם בלי לחטא רוצה להתקרב אל השם יתברך, איך הוא עושה את זה? היום לצערנו אין לנו את זה, אבל עבודת הקורבנות להתקרב אל השם, כי יקריב מכם אדם שרוצה להקריב את עצמו אל השם יתברך, מביא בהמה ושוחט אותה וזורקים את הדם שלה על המזבח, ובזה הוא מתקרב אל השם יתברך. כאילו, איך, מה הדבר הזה? להבין את זה. למה המעשה בהמה, מעשה שהוא כאילו הנמוך יותר, כן, זה מעשה שבעצם אדם עושה ברכוש שלו בצורה חיצונית, כן, מתוך כל הרמות של מעשים חיצוניים, זה הרמה החיצונית ביותר, כמו שנמצא במערל, כן, ביחס לרכוש של האדם, ופה האדם הולך ומביא קורבן, וזה מקרב את האדם להשם, וזה שיא השלמות יותר ממעשה עצמו, כן, זה הרי יותר גדול מתפילה שהאדם עושה בגופו, זה קורבן הוא דרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, למה? למה הקורבן שאדם עושה בבהמה הוא יותר גבוה? ומה עניינם? אם אמנם סוד השם מבואר בזוהר, פנחס, בסדר? יש שם מבואר בזוהר שם את העניין של קורבנות, הוא אומר, אבל בכדי להבין דרך כלל, אבל הוא רוצה להבין את זה בדרך שלו, בדרך יותר של הפרי הארץ, בא רב מנדלה לבאר את הסוגיה הזאת. זאת אומרת, בכדי להבין דרך כלל, הוא אומר, להבין את הסוגיה הזאת, הוא אומר, צריך לזכור, יש את, הנה הוא מאמר דוד המלך עליו השלום, הפסוק בתהילים, קוראים אותו בהלל, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסריי. אני עבדך, נכון? פעם אחת, ואז אני עבדך בנמתך, פיתחת למוסריי. אומר, מה זה אני עבדך בנמתך, פיתחת למוסריי? היסוד הזה כבר נמצא במפרשים, רשי על המקום כותב אותו, אבל הפרי אורץ כאן מרחיב קצת את המשל הזה. אומר, המשל בזה פי חכם חן, עם עבד מלך, הקנוי כעניין כסף. כן, אדם שתפסו אותו ועשו אותו לעבד, או אפילו קנו אותו ברצון, והוא נהיה עבד, הוא צריך לשמירה מעולה שלא ימרוד ויעזוב המלך ויברח. בסדר? יש כל הזמן אדם שיכיר את החופש, יש לו איזשהו רצון שאיפה אל החופש, ולכן כל הזמן צריך לשמור עליו שלא יברח. הוא שצריך לאוסרהו, לקשור אותו במוסרי אבותות וחבלים חזקים, או תפוס, לתפוס אותו, שלא יחזור לקדמותו קודם מאותו עבד מלך. או על איזה עונש מרידה שעבר עליו, כן, אם הוא הגיע בגלל שתפסו אותו, בגלל שהוא מרד, ולכן הוא נהיה עבד, ברור שהוא ירצה לברוח, כי לכתחילה הוא מורד. אבל גם במקרה הזה של אדם שעשה את זה בגלל כסף, מכר את עצמו, גם כן בסופו של דבר יכול יום אחד הכסף כבר מזמן נגמר, והוא מרגיש את השיעבוד, והוא זוכר ויודע מה זאת חירות, ולכן יהיה לו תמיד את הרצון הזה להשתחרר וצריך לשמור עליו. מה שאין כן, עבד יליד בית בן שפחת המלך, כן, הוא עבדך בן עמתך, הוא נולד פה, לא צריך לקשור אותו, שלא ידע ולא ראה מעולם שום מקום חיותי, מעולם לא היה לו מקום של חיות, מקום של חיים אחר כי אם בית המלך ולעובדהו. מה שהוא יודע זה שאת הבית של המלך משם אפשר לחיות, ויש את עבודת המלך וזה מקור החיים, ולכן הוא מבחינתו זה המציאות, הוא לא יודע, לא ראה מעולם משהו אחר, זה אינו צריך לשום שמירה. וייסורי מוסרותיו נפתחים, אותו אפשר לפתוח, אפשר לשלוח, אפשר להקל איתו הרבה הרבה יותר מאשר העבדים האחרים, כי פתוח הוא מאיתם על היעדר מרידתו, הוא מעולם לא מרד, וכנראה הוא גם לא חושב על זה, זאת אומרת הוא צריך להיות מאוד מאוד חדשני בתפיסה שלו, ולחשוב על דברים הרבה מעבר לקופסה בשביל להיות מסוגל להתחיל לחשוב על מרד בכלל, וגודל הביטחון בו שלא יברח, בוטחים בו שהוא לא יברח, ולכן אותו אפשר להשאיר ככה. ואת היסוד הזה כבר כותב גם רשי בפירוש שלו על הפסוק הזה, אני עבדך בן עמתך פיתחת למוסריי, בעץ הדעת טוב רב חיים ויטל מבאר את זה שיש אני עבדך, אני עבדך, אני עבדך בן עמתך, יש חלק מסוים בתוכי שהוא עבד שאני קניתי את עצמי לעבד, ויש חלק מסוים בתוכי שאני עבדך בן עמתך. זאת אומרת שתיהם קיימים אצל האדם, אני עבדך בן עמתך פיתחת למוסריי. אבל טוב, אז יש לנו באמת את הנקודה הזאת של אני עבדך בן עמתך פיתחת למוסריי, והנה ממשיך רב מנדלה ומבאר, ידוע מה אמר כי אתה מחיה את כולם, זה פסוק בנחמיה, והספרי אבוידה מביאים את זה, המון, אתה מחיה את כולם, הקדוש ברוך הוא מחיה ומקיים את העולם בכל רגע ורגע, ואין שום תנועה קטנה או גדולה בלתו שנעשית מבלעדי השם יתברך, וכל המעשים ודיבורים ומחשבות הוא החושב והאומר והעושה, הכל זה הקדוש ברוך הוא, כי הוא זה שמקיים ומחיה בכל רגע ורגע האנרגיה הזאת. בסדר? תסתכל על זה כמו במשל של כוח אלקטרי, מה שמכונה היום חשמל, שאיכשהו זורם, וכל מה שקורה כל הזמן זה בעצם הכוח האלקטרי הזה. בסדר, דיברנו על זה המון פעמים, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל ואף על פי כן, למרות שבעצם הקדוש ברוך הוא עושה הכל, וכל מה שקורה, כל המעשים דברים ומחשבות, הוא החושב והאומר והעושה, ואף על פי כן, הכל תחת הבחירה אצל האדם. כל השפע האלוקי הזה שמגיע בכל רגע ורגע, ומתנהל על ידי השם יתברך, שנותן את זה אל האדם ומקיים את העולם, האדם לוקח את השפע הזה, בבחירה שלו, לכל אשר יחפוץ יתנו. האדם לוקח את האור האלוקי הזה ומלביש אותו בלבושים כאלה ואחרים לפי הבחירה של האדם. בסדר? העניין במאמר פסח ספירת העומר, זה בעצם המאמר הבא בספר, דיברנו על זה אבל שנה שעברה, הוא כותב, העניין ידוע למאמינים ברוחניות וחיות ניצוצות הקודש, שבכל דבר גשמי ודיבורים ומחשבות ומידות ורצונות, אשר הכל מיד השם השוכם בתוכה ממש, ובלתו אין שום חומר וצורה, טעם וריח, אבל כל מציאותם ועסקם בעולם הוא יתברך בעצמו, חיות הקודש וחי החיים. בסדר, זה הלשון במאמר בפרי אורץ על פסח ספירה סוימר. והיסוד הוא באמת יסוד מאוד ידוע, אבל אף על פי כן, הכל תחת הבחירה אצל האדם, לכל אשר יחפוץ יתנו. כי תחילת סדר הבריאה, כמו בהתחלת סדר הבריאה, את הכוח היולי הזה שהיה ברצון פשוט, ומשם, כאילו ביום הראשון נברא הכל, ומהיום הראשון והלאה כבר הכל, כן, כמו שהרמב"ן מבאר, מתוך מה שנוצר ביום הראשון בכוח היולי, נוצרו כל שאר ששת הימים בצורה של כל פרט ופרט בפני עצמו. אבל יש דבר ראשון, את הרצון הפשוט. כמו כן גם אתה, שמחדש בכל יום תמיד מעשי וראשית על ידי הרצונות של כלל ישראל, בכל דבר ודבר שהם מכניסים, הוא שמכניסים חיותו יתברך באותו הדבר, שרצונם, רצונו, לשכנו בתוכם ותוך תומתם. טוב, היסוד שכתוב פה הוא בעצם היסוד של מה שנקרא יסוד ומלכות. נכון? יש את השפע העצום שמגיע מחג הדזה, בסדר? אני מדבר בקומה הזאת, למרות שיש את זה בקומות נוספות ברמות אחרות, בסדר? אבל במה שרגיל, בעבודתנו, כל עבודתנו זה בנקודה הזאת. חסד גבורת עברי דזה, שזה הנהגה של חסד, הנהגה של דין והנהגה של רחמים. עכשיו, הדבר הזה בעצם זה שפע שמגיע, אבל נמשך. כדי שהשפע יגיע לעולם בצורה מאוזנת, יש את הנצח ועוד, שזה נותן אפשרות של הצלחה לרשעים ואיסורים לצדיקים, כדי שיהיה בחירה בעולם. כל השפע הזה, מהחג הנצח ועוד, נמשך אל היסוד. היסוד הוא כוח האיפוק, שהוא תופס את, את השפע הגדול הזה שמגיע, ולא נותן אותו מיד, אלא מעכב אותו, עד שיגיע הזמן הראוי והנכון, שאז הוא באמת ייתן את השפע אל המלכות, כשהמלכות, המידה הקדושה והעליונה הזאת, היא שמה את עצמה, מעמידה את עצמה, כפי מעשי הנבראים בעולם. ואז היסוד נותן אל המלכות לפי הזמן המתאים שהיא תקבל את זה ולפי הצורה המתאימה שהיא תקבל את הדברים במינון הנכון כדי שבאמת הדברים יישאו פירות ויצמיחו דברים בעולם שיביאו באמת ליצירה נכונה כמו שזה צריך להיות. וזה בעצם החיבור של היסוד והמלכות, כשהיסוד מקבל ומקבץ את כל השפע הגדול שזורם בשפע עצום ומעמיד אותו, מאפק, מחזיק אותו, כדי לתת אותו בזמן הנכון, כפי שהנבראים יתאימו את עצמם לקבלת השפע. זה נרשם במלכות, ואז נהיה החיבור הנכון של היסוד והמלכות, לפי המצבים המשתנים, לפי מעשי בני האדם. זאת אומרת ככה, יש פה בעצם אור אין סוף שבתוכם, כן, את הרצון הפשוט שנמשך, אבל הרצון הפשוט הזה, הצורה שבה הוא מגיע, וגם מתרבה, זה ברוך, כן, באימא מקור לחי, להמשיך שם ממקור הברכות, שיהיה ריבוי שפע בחוכמה ובבינה, מה שנמשך מהכתר, ויגיע אל החג הדזה בצורה הנכונה, כדי להביא את השפע אל היסוד, שייתן אותו אל המלכות, כפי הצורה שבני ישראל יתאימו את עצמם להיות המקבלים, לפי מעשיהם. אני מדבר על דברים שהם ידועים, נכון? טוב, אז בכל אופן, או זה אומר ככה, כמו כן גם אתה, שמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, על ידי הרצונות של כלל ישראל, בכל דבר ודבר שהם מכניסים, איפה שהם שמים את עצמם, הוא שמכניסים חיותו, יתברך באותו הדבר. שרצונם רצונו, רצונו הוא להשפיע השפע לפי רצונם של בני ישראל, איפה שהם שמים את עצמם, לשכנו בתוכם, הוא שוכן בתוכם, לשוכן בתוכם ואפילו ותוך תומתם. בני ישראל שנמצאים במצב נמוך וכוח החיים שלהם נמצא עכשיו שמה, לתוך המקום הזה שביחס למקומות גבוהים יותר הוא מקום תמה, מקום מטומטם, מקום סתום, מקום שבו לא מתגלה האור, בסדר? תם, תם זה סתום בלשון הקודש, בארמית. כן, אבל זה בתומתם, מקום סגור תמה, במקום הסתום הזה גם לשם נמשך שפע של אור, כי הקדוש ברוך הוא רצה שרצונם רצונו, איפה שבני ישראל נמצאים, לשם השפע נמשך כפי מעשה המקבלים. אם אמנם טוב השם לכל, למרות שבעצם טוב השם לכל והקדוש ברוך הוא בעצם נותן שפע עצום, וחיות אחת נמשך מאיתו יתברך לכולם, זה חיות אחת, זה אורן סוף אחד שהוא לא משתנה. כי אם משתנה לפי עניין המקבלים, הוא תלוי לפי הכלי של המקבלים, כך זה יכול להיראות בצורות שונות, כעניין השמש, שעושה פעולה אחת, הוא האור והחום, אבל מה הוא עושה? הוא מתיך דבר הנמס, הוא מקשה דבר היבש, נכון? בישול, להקשות הרך, לרקח את הקשה, זה גם האור והחום, אנחנו יודעים שזה עושה את זה, משחיר הלבן ומלבין השחור. וכן האור המאיר לברעים ומחשיך לחלושי הריאות. הכל לפי השתנות המקבל. אם האור הזה הוא אור שמתאים למקבל, הוא יאיר לו, הוא יעשה לו טוב. אבל אם האדם אין לו את הכלי המתאים לקבל כרגע את האור, האור הזה יסנבר אותו, יחשיך אותו. הכל הוא בעצם אור של טוב השם לכל. השאלה אם למקבל יש את הכלים לקבל את האור הזה כדי שהוא יכול ליהנות מהם. הערכנו בזה במאמר במה שבקונטרה שיצא זכר ליציאת מצרים, והרמז השלישי בדברי רש"י לבאר את העניין של מכת בכורות, והקשר לציצית ותחלת, שזה האור השחור, כן, הבוציניה, כן, האור הגדול הזה שהוא חשוך לגמרי, ושם הערכנו בזה לבאר את זה מכמה וכמה כיוונים, מי שרוצה יעיין שם. טוב, אז יש פה באמת כוח עצום לבני ישראל, שהשפע העצום הזה של טוב השם לכל, כן, הוא נמשך מלמעלה, והוא אור עצום, שמתלבש לפי בני ישראל, לפי המעשים שלהם, על דרך זה הוא חיותו יתברך הנמשך מאיתו. פשוט לכולם, הוא בעצם אור אחד פשוט בלי שום שינוי, הוא משתנה אצל כל אחד לפי ערכו, כל אחד לפי הכלים שלו, כך משתנה האור, הרי שחיותו יתברך הוא תפוס ואסור במחשבת כל אחד לפי ערכו, שים לב, מה שקורה שממנו חיותו יתברך מגיעה ונכנסת להגבלה, כן, לכלי שמגביל אותה לפי ערך כל אחד, ואינה יכולה להתפשט בו בפשיטותה הראשון מבלתי יכולתו לקבל. רק עד כמה שאדם יכול לקבל, ככה האור מתפשט. אבל השפע בעצמו שמגיע, הדוגמה מאוד גסה לזה, זה מה שהזכרנו מקודם, הכוח האלקטרי, כוח החשמלי. כן, הכוח החשמלי, האנרגיה הוא אחד, אבל פה הוא מקרר ופה הוא מחמם, פה הוא מאיר ופה הוא מחשיך. בסדר? נכון, את השאלה אם הוא נכנס למזגן, למקרר, לתנור, לכל כך הרבה, לקומקום, כן, הוא יכול להיכנס לכל כך הרבה כלים, ובכל כלי הוא יבצע פעולה אחרת. אבל זה בעצם פעולה שהכלי גורם שהאנרגיה הזאת שתגיע אליו תתגלה בצורה אחרת, ובעצם היא מגבילה את האנרגיה הזאת, מכילה בתוכה פוטנציאל הרבה יותר גדול, היא מגבילה אותו לפי הערך של הכלי, כן? אם זה ייכנס לתנור מאוד מתקדם, זה יהיה חימום ברמה אחת, אם תנור מאוד פשוט, זה חימום ברמה אחרת. הכלי נותן ערך אל האנרגיה הזאת, זה בדוגמה הגסה של העולם שלנו, אבל להבדיל, בעולמות העליונים, זה גם עובד, האור הפשוט, האור אינסוף מגיע, ונתפס אבל אסור, תפוס ואסור במחשבת כל אחד לפי ערכו. ושאמר דוד, היותו עבדו בן אמתו, היות ואני עבדך בן אמתך. זאת אומרת, אני הולך איתך בפשיטות גמור. אני לא בא עם מטען מהבית. אני לא זוכר סוג של חיים אחרים, ועכשיו אני נכנסתי לעבודת השם, אז אני מתאים את עצמי לעבודת השם, שאז אתה צריך כל הזמן לקשור אותו. למה? כי הוא מגיע מתוך, יש לו תפיסות קודמות, יש לו את המקום שבו הוא לא רוקן את עצמו לגמרי. דוד המלך מגיע למצב של אני עבדך בן אמתך. בסדר? הוא אני עבדך בן אמתך גם ברמה כזאת, שהוא בן של ישי וניצבת, שהיו שתיהם צדיקים גמורים. כן, ישי מת בעטיו של נחש, וישי היה בן של עובד, שהמהותו הייתה עובד השם, בן של בועז ורות, שהיו כולם לשם שמיים, אז דוד המלך הוא שלמות של עבדך בן אמתך. זאת אומרת, כבר שלוש דורות שאנשים שלא חושבים על עצמם, אלא רק מעניין אותם לעשות את רצון השם בשלמות, דיברנו על בועז ורות בהרחבה, על הסוגיה הזאת של איך בועז מוכן להפקיר הכל כדי לתקן נשמה אחרי פטירתה שתגיע לתיקון, ואיך רות מוכנה להפקיר הכל כדי לעזור לנעמי. זאת אומרת, יש פה שתי אנשים כאלה שמוכנים לעשות הכל כדי לעזור למישהו אחר, כדי בביטול גמור לפני הקדש ברוך הוא, ומהם יוצא עובד, וממנו יוצא ישי שמת בעטיו של נחש, וגם ניצבת עוברת את הניסיון שלה שמרים אותה לרמה כל כך גבוהה, ואז דוד המלך כבר בא לעולם במצב כזה ומתחיל את החיים שלו כשהוא גם עובד על עצמו בעניין הזה, להיות בביטול גמור לפניו יתברך, ולכן תוביל אותי לאן שתוביל, הוא משליך את עצמו אל השם יתברך בשלמות גמורה, ולכן אינו יודע כי אם אותו באשר הוא חיותו, החיות שלי זה השם יתברך, לכן פיתחת למוסרי מחשבתו שיחזרו לפשיטותם. הוא שם את עצמו במקום שבו הוא משחרר את ההגבלות ואת הכלים ואת הדברים, והוא נותן לעצמו להיות עם אור השם בשלמות שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו ויוביל אותו לאן שצריך להיות. טוב, היסודות האלה הם יסודות שבאמת חוזרים על עצמם הרבה, גם במאמר של פסח וספירת העומר, שהכל מתנהג על ידי בני ישראל, גם טוב, יש בזה באמת, לא ניכנס עכשיו. באיגרת הקודש, איגרת תדבר, הוא כותב, מה שמשיג האדם בעולם הזה בעודו בגוף הוא גשמי. אפילו יהיה נזהר בהשגתו מכל אופני הגשם, אבל בכן משיג הוא הדבר. לכן יהיה איך שיהיה גשמיות הוא אחרי השגתו בעודו בגוף. בסדר? האדם כמה שהוא בעולם הזה, הוא תמיד תפוס בגוף. והוא ממשיך ואומר, הפרי אורץ באיגרת הקודש, איגרת ט, שכל דבר מפיתויי היצר, הנופל במחשבת האדם לעשותו, השכינה הקדושה מחיה אותו, והכוונה היא שלא לעשותו ולהתחזק נגדו. זאת אומרת, נופל לבן אדם בראש, גם דברים טובים שהוא צריך לעשות אותם, וגם דברים שאסור לעשות אותם, והכוונה שהשכינה הקדושה נותנת לו את הדבר הזה, זה שיתגבר ושלא יעשה ויתחזק כנגד, ואם ישמור עצמו תמיד כך, להשגיח על רצון המחשבה, שלא לעשות את פיתויי היצר הבאים במחשבתו, אלא להתחזק נגדם. זאת אומרת, בתוך המחשבה שלי, שאומרת לי לעשות עכשיו משהו לא בסדר, יש את הרצון הפנימי של המחשבה הזאת, שזה בעצם שאני אתגבר ולא יעשה את זה, ואם אדם יתחבר אל הרצון, את הפנימיות של הדבר, יזכה להשתלשלות המחשבה במוחו בפשיטות, יתגלה הרצון עצמו ולא רק הכיסויים החיצוניים. ואחר שישבר התאווה החיצונית כמה פעמים מלעשותה, אזי תבוא למחשבה בפשיטות במידות השם. אהבת השם ויראת השם ולפאר ליוצרו, ולא באהבה נפולה, יראה נפולה, תפארת נפולה, שזה בא בתאוות, בדינים, בכל מיני דברים אחרים. וזהו דברי דוד המלך, וליבי חלל בקרבי שאינו מקושר לשום דבר גשמי, לכן הוא מוכן לקבל כל המחשבות בפשיטות. כך מסביר רב מנדלה באיגרת הקודש, איגרת ט'. וזה, מה, פה אנחנו רואים את זה בלשון אחרת קצת, על ההבנה הזאת של אני עבדך בין עמתך, פיתחת למוסריי. אז הוא לא מקבל את זה בדרך המאוד מגבילה של התאוות, האהבות, הדברים האלה, אלא בדרך מרוממת יותר, פשוטה יותר, קרובה יותר אל הפשיטות. בסדר? קרובה יותר, עוד פעם, אני לא יודע אם זה דומה לפשיטות של המהר"ל, שגם כמדבר הרבה על הפשיטות, כאילו שהיא השלמות של הדבר, אבל פה זה האור הפשוט, האינסופי, של להיות מחובר אליו, עוד פעם, זה לא אפס או אחד, זה המון המון דרגות, ופה אני עבדך בין עמתך, זה דרגה גבוהה יותר בפשיטות של אור השם. והנה, ממשיך רב מנדלה ואומר, אתה מסתכל על המחשבה של האדם, אומר מאמר שאין יתרון לחכם עם הכסיל, יש פסוק בקהלת, שאין יתרון לחכם עם הכסיל, אומר כמקרה זה, כן זה. אומר, וכל מעשה האדם, אתה מסתכל על האנשים, מצד המעשים שלהם, הכל אחד. כן, הסיפור הידוע על אותו חסיד שרואה את האדמור, אוכל תפוח, ואז הוא חושב לעצמו, לי מתחשק תפוח, ואני אוכל, לאדמור מתחשק תפוח, גם הוא אוכל. מה ההבדל ביני לבין האדמור? בסדר? ככה הסיפור הידוע הולך, ואז האדמור תופס את המחשבה שלו, מסתובב אליו ואומר, תראה, אני רציתי לברך בורא פרי העץ, ממש היה לי חשק לזה, ואני לא יכול להגיד ברכה לבטלה, אז לקחתי תפוח וברכתי עליו. בסדר? כשההבדל ברור, אצלך התחשק לך תפוח, אבל עמד לך בדרך זה שאתה צריך עוד להפסיק לכמה שניות להגיד ברכה כדי שתוכל לאכול את התפוח הזה. השאלה היא מה המטרה. עכשיו, איפה ההבדל פה? במעשה, שניהם לקחו תפוח, ברכו עליו ואכלו אותו. אתה לא רואה הבדל במעשים, אבל יש הבדל מאוד עצום, משמעותי מאוד, במחשבה שלהם. אומר, כל מעשה האדם חכם עם הכסיל, אתה לא רואה יתרון, כמקרה זה כן זה, וכל מעשה האדם הכל אחד הם. כעניין, אתה מסתכל בעוד הרבה חלקים בחיים, החרישה והזריעה, מאכל ומשתה וכל ענייני האדם, נכון? כולם עושים אותו דבר. הוא אומר, לא רק אנשים היום עושים אותו דבר. קח בן אדם, תעביר אותו באיזה חזון לראות את אברהם, יצחק ויעקב. איך הוא יראה אותם? אם מסתכל בעיניים בשריות, כן? אשר גם האבות עסקו בכל ענייני המעשה. אומר, לא, אולי יראה חילוק. אגב, זה דבר שרואים אותו, כן? נראה לי שיש ביטוי כזה של הרב שח, שסיפרו לו על מישהו שראה את החפץ חיים ומספר שהוא ראה את החפץ חיים. הוא אמר, לא, הוא לא ראה את החפץ חיים, הוא ראה אדם זקן, זה מה שהוא ראה. בסדר? כדי לראות את החפץ חיים היה צריך עיניים שרואות קצת מעבר לגוף חיצוני. כן, איך אומרים, אם הנמר, אם נמר, נמר, חיה, כן? הייתה רואה את החפץ חיים, מה היה רואה? 70 קילו בשר. לא בטוח שהכי טעים. זה מה שהוא היה רואה. זאת אומרת, צריך לראות מעבר לגוף חיצוני. צריך לראות את הנשמה של החפץ חיים, שמתבטאת דרך הגוף שלו. אבל בשביל לקלוט את הנשמה של החפץ חיים, אתה צריך שיהיה לך נשמה שיש לה יכולת קליטה ברדאר של הדבר הזה. כי האדם שרואה רק חיצוניות אצל בני אדם אחרים, באמת, כי זה העיניים שלו, יראה רק חיצוניות. אומר, אפילו אם יראה את האבות הקדושים, הוא יראה שהם עוסקים בענייני המעשה, מה אברהם אבינו? וואו, הוא אוכל. זה משהו אחר לגמרי גם אם הוא אוכל. אומר, ואין שום חילוק מזה לזה. מה כן ההבדל? איפה ההבדל תופס באמת? כי אם הרצון האמיתי, אם הוא להשם או לעצמו, על מה חושבים, על מי חושבים, איפה האבות הקדושים היו מרכבה לשכינה, רצו לפניו כסוסים בין ביצעי המים, האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק, האלוקים הרואה אותי מאוד עד היום הזה, אצל יעקב בבחינה אחרת, אבל זה היה אנשים שחיו את השם יתברך ברצון, לא היה להם רצון לעצמם, רק רצון להשם. אתה רואה את החכם, אתה רואה את הכסיל, במעשה אתה לא רואה שום הבדל. בכוונה, ברצון האמיתי, שם יש שינוי עצום. זה, הרצון האמיתי הזה, ונעלם מה מעיני כל חי. כמו שאומר הפסוק ביוב, את זה אף אחד לא רואה. אין מי שיכול לראות באמת את הרצון האמיתי. אפשר לראות. זאת אומרת, יש חוכמת אדם תאיר פניו, ויש אנשים שאתה רואה אותם, אתה רואה שזה לא... אתה רואה הבדל בין זה לזה, על האוכל שלו, על הצורה שהוא מתנהל, הכל. אפשר לראות, נשמה יכולה להרגיש נשמה. אבל באמת את הרצון האמיתי, זה נעלם מעיני כל חי. מי הוא זה ואיזה הוא שכנגדו? מי באמת יכול לדעת? זה נעלם לחלוטין. מי זה ומי עומד כנגד? צדיק גמור, רשע גמור, אתה לא יכול לדעת. שהרי זה אוכל ושוטה. וכן זה פעם סך, פעם כועס, מצר ודואג. זאת אומרת, אתה רואה גם התנהלויות. גם הוא נראה לך כועס, וגם הוא נראה לך כועס, גם הוא נראה לך מצר, כן, מרגיש בצרה, וגם הוא נראה מרגיש בצרה, גם הוא דואג, גם הוא דואג. מה ההבדל ביניהם? וכן זה, ואינו ניכר. קשה מאוד להבדיל את זה, כי אם על ידי סימן בפעולה מעשית, לפעמים יש כל מיני סימנים ופעולות, פעולות מסוימות, מעשים מסוימים, שהם יכולים להיות סימן שאתה מבין שהאיש הזה, למרות שגם הוא זורע והוא זורע, הוא חורש והוא חורש, הוא עושה והוא עושה, שתיהם נראים אותו דבר חיצוני, אחד מהם הוא אחרת מהשני. איך שאתה רואה את זה, הוא מביא דוגמה, עוד פעם, מהאבות הקדושים, אומר כמאמר אבי מלך ליצחק, אבי מלך מגיע ליצחק ואומר, ראו ראינו כי היה השם עמך. ראו ראינו כי היה השם עמך. איפה הוא ראה את זה? ראו ראינו כי היה השם עמך. כשהוא רואה שיש לו ברכה גדולה מאוד, כן? כשעם הבארות וכל הסיפורים שקרו שם. רגע, מה היה לפני כן? היה השם עמך, היה רק עכשיו, כשפתאום בבאר היה לו ברכה גדולה, כשהיה לו ויזרע יצחק בשנה ההיא, וימצא מאה שערים ויברכהו השם, שזה אבי מלך מצניח לראות, מה פתאום? השם היה עמו לכל אורך הדרך. אבל איפה רואה את זה אבי מלך? ולא ראה והבין בחפירתו הבארות ושערי מעשיות, כל העבודה של עסק וסדנה, שם הוא ראה את זה, שם הוא לא ראה שהיה השם עמך. כי אם על ידי הצלחת אותו דבר שהיה לסימן, היה את הדבר הזה שההצלחה, ועכשיו הוא מבין, היה השם עמך. אתה צודק, הקדוש ברוך הוא עמו גם כשהוא מצליח. אבל יצחק היה עם הקדוש ברוך הוא גם כשיצחק אבינו לא הצליח. גם כשהיה עסק, וגם כשהיה סתנה, וגם כשהוא התרחק, עד שהוא הגיע לרחובות, גם שם היה כל הזמן השם עמו. את זה אבי מלך לא מצליח לראות, כי הדבר הזה, מה באמת קורה בעומק של המעשים של האדם, זה נעלם מעיני כל חי, מזה מי שכנגדו, לראות את ההבדל מן החכם, אין יתרון לחכם מן הכסיל. שתיהם נראים, כל מעשה האדם נראה הכל אחד. אומר מביא הרמנדלה עוד דוגמה, אומר הוא כבר אמרו רבותינו זל, גמרא בכמה מקומות, בכל מעשה האדם צדיקים ילכו בם ופושעים ייקשלו בם כי ישרים דרכי השם. אז הגמרא תמיד מביאה את הדוגמה שמה זה צדיקים דרכי השם, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייקשלו בם, ששני אנשים שאוכלים קורבן פסח, אחד אוכל את זה כדין והשני אוכל את זה כאכילה גסה, זה צדיקים ילכו בם ופושעים ייקשלו בם. אומר, אתה רואה הבדל? תסתכל תמונה, אתה רואה אותו אוכל בשר ואותו אוכל בשר, בכוונתם שם נמצא ההבדל, במעשים אתה לא רואה הבדל, בכוונה בלתי להשם לבדו שבזה צדיקים ילכו בם ופושעים ייקשלו בם, בזה שהם עושים את זה בצורה של אכילה גסה, בצורה לא טובה ולא שלמה. ואמרו מביא תיקוני זוהר בהקדמה ו' עמוד א', עקב אשר שמע אברהם שקיים כל התורה והכל, הוא אומר, היה במחשבתו ומתוך מעשיו, ואמרו, זה נמצא בכלל, עקב אשר שמע אברהם בקולי שקיים את כל התורה, כן, רשי על המקום מביא את זה, והכל הוא אומר, איך הוא עשה את זה? במחשבתו מתוך מעשיו בענייני העולם, על ידי שהוא עשה את המעשים, ובמעשים האלה הייתה לו את הכוונה הפנימית, והכוונה הפנימית שהתחברה למעשים, שם היה קיים את כל התורה, הוא הביא לקיום של כל התורה. טוב, אז אמרנו שבעצם במעשים של האדם, יש חיצוניות שאנחנו לא רואים, שאנחנו רואים אבל לא מבינים, ויש את הכוונה הפנימית שהיא באמת הדבר האמיתי שקורה. והנה, אומר, נקודת עצם האמת השם בכל מעשה היא תכלית חוכמה מאין תימצא. אומר, כמו שאצל האדם יש נקודת אמת פנימית שאותה אף אחד לא יכול לדעת ונעלם מעיני כל חי, כך גם בכל הבריאה, שזה עולם המעשה, עולם העשייה, יש בתוכה נקודת עצם האמת השם בכל מעשה, והתכלית היא תכלית של חוכמה מאין תימצא. זאת אומרת, יש לך את הדבר שאותו לא רואים, שהוא בעצם החוכמה של הדבר, נכון? אותו צריך להבחין מתוך פעולות מסוימות, מתוך סימנים מסוימים, אפשר להבחין שיש פה חוכמה. אבל המעשה בפני עצמו לא אומר חוכמה, והחוכמה היא מגיעה מאין, מהדרגה של הכתר, מאין תימצא, ואינו ניכר ומאיר לעולם המאור שבא והבהירות. זאת אומרת, זה לא גלוי. חוכמה לא גלויה בעולם. אור השם שהוא מחייב ומקיים את העולם בכל רגע ורגע, לא רואים אותו בעולם. העולם, כשאדם מסתכל על העולם במבט חיצוני, הוא לא רואה את הרוחניות של העולם. העולם מתנהל, העולם גשמי, זה מה שיש. זה אוכל, זה שתייה, אדם אוכל, עובד, יש, אין. הכל נכון, התפיסה החיצונית קל לשקוע בה ולראות את העולם בצורה חיצונית, וטבע, הרבה אנשים טובעים בו, כמו שכתבו כבר הראשונים. ולכן יש מאור שבא, אבל לא רואים את המאור שבא, לא רואים את המאור הפנימי, לא רואים את הבהירות האמיתית, את החוכמה שמחיה ומקיימת את הכל, את החוכמה תחיה להיות, לא רואים את זה. העולם חסד ייבנה. נכון, הצורה שהעולם נברא, זה שישה ימים, כנגד השש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, וביום הראשון נברא הכל במידת החסד, כן, שחסד יהיה מדי כולו, ומשם ועלה זה מתפשט בכל יום ויום, ממה שבא ביום הראשון לשאר הימים, היות והיום הראשון זה החסד, והוא גם מתלווה עם שאר הימים, זה מכונה בשם עולם חסד ייבנה, וכל המידות, שמש ומגן, הוויה אלוהיקים, בסדר, זה שמש ומוגן הוויה אלוהיקים, יש פה כמה וכמה דברים על שמש ומוגן, גם שמש ומוגן הוויה אלוהיקים זה שמש, זה הוויה, מוגן זה אלוהיקים, בסדר? כמו שכתוב, וזה שמש ומוגן הוויה אלוהיקים זה גם שהגילוי של המידות הוא מכונה בשם שמש, והשמש הזאת בעצמה היא מגן שמסתיר את אור השם, כדי שלא יראו אותו בגלוי ובשלמות. זאת אומרת, כי יש שמש שכל כך מסנברת שאתה לא רואה מה קורה מעבר שמש, זאת אומרת, יש פה גילוי של המידות, והגילוי של המידות של עולם חסד ייבנה, זה מה שאדם יכול מתוך התבוננות בעולם להשיג, זה להשיג את החסד של הקדוש ברוך הוא, זה הדרגה הכי גבוהה שהוא יכול להשיג. בהתבוננות פנימית, הוא יכול לראות מעבר לשמש, מה שלמעלה מן השמש, ששם יש יתרון לחוכמה, לחכם מן הכסיל, כן? למטה מן השמש אין יתרון. כן? שם אתה רואה רק עד החסד, לא רואים מעבר, את החוכמה לא רואים בעולם, אבל אפשר להגיע בהבנת החוכמה, לראות את המעבר למה שקורה, מעבר לחיצוניות, מעבר לקליפה, לראות את הפרי, מעבר לחיצוניות, לראות את הדבר האמיתי, שבאמת, האמת, עצם האמת השם, בכל מעשה שקיים בעולם, אבל השמש הזאת, היא כל כך מאירה, היא גם מסתירה, היא כמו שהיא שמש, היא גם מגן, מה שאין כן, אור העולה למעלה מן המידות, בסדר, הדרגה הגבוהה יותר, מופשט מכל תמונת המידות, וחשוך הוא לעין השמש שהם המידות. זאת אומרת, זה דבר שקשה יותר לראות אותו, קשה יותר להשיג אותו, הוא חשוך, הוא כמו, בסדר? הוא נמצא במצב של חושך, כי כזה אור גדול, שאין לכלים שלנו אפשרות לקבל אותו. וכמו שמבואר בתחילת ספר הבויר, והבאנו את זה שם בקונטרס על זכר יציאת מצרים, יותר בהרחבה, והסברנו את זה, שם יש את המידה, האור הכל כך גבוה, כל כך גדול, הוא גנוז. כי כיום לכלים שלנו, היות והעיניים שלנו לא יכולות לקבל אותו, הוא חושך. וחשוך הוא לעין השמש שהם המידות, כי אם למעלה מן השמש, והיה אור במושבותם. שם זה אור, אבל פה, בעולם שלנו, אין לנו אפשרות לראות את זה כעניין מי שלא טעם ולא ראה מאורות מימיו, אין אפשרותו, איך אפשרותו הבנתם. אין לנו אפשרות לא רק לראות את האור הזה, אלא גם להבין את האור הזה. טוב, והוא מאמר, אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. אומר הדבר הזה, אומר על החוכמה הזאת נאמר, אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. מסביר, כי החוכמה... שהוא אות יוד, בסדר? החוכמה שהוא אות יוד, והאות יוד הוא צורה של נקודה שחורה קטנה, בסדר? לכן גם בכתיבת האותיות, נראה לי שהרב אלישיב היה מקפיד, שהיינו מביאים לו לכתוב באותיות בסוף התורה, אז הוא היה כותב את האות יוד, לא רק כי זה האות הראשונה של יוסף שלום, אלא גם בגלל שהאות יוד, כשהיא מחוררת, כן, ולא ממולט בדיו, אז זה כתיבה ממש, זה מצווה של כתיבת אות בסוף התורה, שאר האותיות הן... יכולות להיות קשרות גם כן אם הן עדיין לא ממולאות בדיו, אבל יוד צריך להיות נקודה שחורה קטנה, ולכן הוא כולו שחור, היוד החוכמה, יוד הרי זה כנגד חוכמה, כן, היי בינה, וו קצוות, והי היי אחרונה היא כנגד המלכות, והיוד הזאת היא החוכמה, אות יוד, כולו שחור. הוא שחור, הוא אור הכי גדול שיש, אבל ואין בתוכו שום בהירות ככל האותיות, הוא אין בתוכו משהו אחר, כן, כמו שין, כמו בית, כן, נקודה של חלל בהירות, והטעם ששזפת נהיה השמש, הם המידות, הם מאירות כל כך, שהעולם מקבל את האור הזה, ולא יכול להסתכל אל מעבר לאור של המידות, לראות את האור של החוכמה בעצמה, לכן חשוך הוא לעיניהם, בעיניים שלהם זה נראה חשוך. אבל כל האורה והשמחה האמיתיים, הוא אחר שמגלה עמוקות מיני חושך. ברגע שהאור של החושך יתגלה, זה האור האמיתי, זאת האורה האמיתית, זאת השמחה האמיתית. בסדר? היום היא גדולה מדי עבורנו, היא קדושה מדי, מוארת מדי בשביל העיניים שלנו, אז אנחנו לא יכולים לקבל אותה, אבל היא באמת קיימת, והיא האורה והשמחה האמיתית. וזהו, אומר קהלת, שאין כל חדש תחת השמש. למה? כי כוח החידוש הוא מאיפה? בחוכמה. משם מתחיל החידוש של העולם, שהרי החידוש הוא החוכמה שהוא הראשית. כמאמר, כולם בחוכמה עשית, והוא הרי שהוא למעלה מן המידות. אז זה למעלה מן השמש, שהשמש היא המידות. מה שאין כן, תחת השמש אין כל חדש. שם אין את הגילוי של החוכמה. היא קיימת, החוכמה נמצאת בכל דבר. והעבודה שלנו היא לגלות מתוך הדברים האלה שקיימים מולנו, מתוך החיצוניות לגלות את הפנימיות, מתוך האור כאילו שיש לנו פה, לגלות את החושך שבתוכו שהוא האור האמיתי המואר באמת. הגדול באמת, השמחה האמיתית שנמצאת פה. אבל כרגע, בתחת השמש, אין כל חדש. אנחנו לא רואים את האור החדש, את האור הזה של השמש האמיתית. נראה שהוא מרחיב כאן כל כך להסביר את העניין של השמש בשביל להסביר לנו את הנקודה. למה באמת השמש נקראת גדול וזה כנגד עשיו לעומת יעקב שהוא הקטן? כי הוא לא יסביר את זה יותר מפורש כאן במאמר. אז נראה שכאן הוא פשוט בא להסביר לנו את הנקודה הזאת. הוא אומר, תראו, עשיו הוא בנה הגדול. וכל אומות העולם מונים למה שהם רואים, לחיצוניות, לתפיסה הזאת של העולם שהיא נקראת בשם שמש. ובשמש הזאת יש המון טוב, יש המון כיף. בסדר, זה חסד, זה עולם חסד ייבנה. אבל יש את להסתכל על כל זה בצורה של מעבר ולהבין שיש מעבר לזה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר חדש, שיש בו הרבה יותר כוח ההתחדשות. זה הלבנה. שיכולה לקחת את האור הזה לתוך מצבים של חושך בעולם ולהעיר שם את האור הזה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לעניין הזה יותר, אבל אני שולח שוב למאמר הזה שנתפס בקונטר זכר יציאת מצרים, המאמר על מכת בכורות, הרמז השלישי, ככה זה נקרא שם. שם ממש דיברנו גם על הנקודה הזאת של איך מתייחסים לחושך שקורה בעולם. האם אנחנו מבינים שחושך, לילה שקורה בעולם, הוא בעצם דרך להגיע אל אור עוד יותר גדול, ואז מקטינים עצמם בענווה, כן, ובשפלות, ומתוך זה עוברים דרך החושך אל האור הגדול באמת, או שתופסים את החושך, מפחדים ממנו, הופכים אותו לדחלה, ומשם מגיעים לכל מיני תפיסות של עבודה זרה וכולי. עיין שם, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל זה בעצם הנקודה של יעקב מול עשיו. עשיו תופס את השמש וזאת המציאות מבחינתו, יעקב מקטין את עצמו, והוא יודע שהשמש הזאת כולה היא כלום לעומת החושך שיש מעליו, שנראה כחושך, אבל הוא באמת האור האמיתי. והוא הנקרא, אומר, הנקודת עין הזאת, כן, שנמצאת מעל הכל, כן, היא נקראת ג' ראשונות. שלושת הספירות הראשונות, הכתר, חוכמה ובינה, שהם למעלה מן המידות, ונקרא מזוזות השבעה שערי הנפש. בסדר? יש פה מזוזות, מזוזות, כן, כמו שערי כניסה, שנקראים מזוזות, והם שערי הנפש המבוארים בספר יצירה, פרק ד' משנה ד', שהם האוזניים, שתי אוזניים, והעיניים, שתי עיניים, והחותם, ויש לך את שתי נקבים בחותם, והפה. אז ביחד יש לנו שבעה שערי הנפש. עכשיו, לשבעה, כל אלו הם שערים שלשם צדיקים יבואו בו, על ידי מזוזות השערים. זאת אומרת, הדברים האלה, העיניים, האוזניים, החותם, הפה, הם פעילים בעולם. והצורה שהם פעילים בעולם, מה שבאמת משנה אותם, זה הכוונה שהאדם משתמש בכלים האלה. שהוא כוונתם, המזוזות של השערים האלה, מה שבאמת מחזיק את השערים האלה והופך אותם מסתם שערים שקיימים לשערים שיהיו, זה השער להשם צדיקים יבואו בו, זה הכוונה של האדם בשימוש שלו עם המזוזות האלה, שהוא כוונתם בלתי להשם לבדו. כשאדם יודע וחושב ומשתדל שכל ראייה שמיעה, הרחה ודיבור שלו יהיו בלתי להשם לבדו, המזוזות האלה, השבעה מזוזות שערי הנפש, מזוזות השבעה שערי הנפש, הופכים להיות שערים להשם צדיקים יבואו בו. אומר, ולכן, אז הם נקראים מזוזות, כן? מה זה מזוזות? כי על ידי מחשבה הזאת שהוא חושב, שהוא רוצה שהמעשים שלו יהיו בלתי להשם לבדו, זז מוות. מזוזות, זה אותיות זז מוות, זז מוות מן השערים, לא רק שהוא משתמש עם השערים האלה, כן? עם האוזניים לשמוע דברי תורה, עם העיניים ללמוד דברי תורה, עם השומר עליהם, עם הפה ללמוד דברי תורה, לא רק אז זה חיים, אלא אפילו במעשה ועסק גשמי, בסדר? עם השערים, הכוונה בגשמית, שהם אחוריים כידוע, גם בחלק ודאי שהפנימי, בחלק הפנימי, כשאדם משתמש עם השערים האלה, בקדושה בשלמות, זה הוויה אלוהיקנו הוויה. כשאדם לומד תורה, מתפלל, עובד את השם, עושה תוירו אבוירו גמינוס חסודים, עם המזוזות שבעה שערי הנפש האלה, ברור שזה קדוש מאוד. אבל אפילו כשאדם עכשיו, אוכל, שוטה, מתעסק בעבודתו, פרנסה, דברים אחרים שדורשים ממנו בחיים. והדברים האלה, אם הוא עושה אותם גם כן בכוונה טובה, בכוונה תאורה, מה נהיה אז? שבעה שערי הנפש האלה, הם נהיים במזוזות, כוונת שם אחוריים שבמזוזה, שכנגד שם הוויה אלוקים. נכון? הרי על המזוזות שלנו כתוב, כמו שמובא בטור, מובא בפויסקים, מובא, כתוב מאחורי השמות, הוויה אלוהיקנו הוויה, כתוב מאחורי היוד, כתוב חף, כן? נכון? יוד, חף, וו, זין, וו, שזה בעצם האות הבאה, אחרי היוד באה חף, אחרי ההי באה וו, אחרי הוו באה זין, אחרי ההי האחרונה באה עוד פעם וו, ואז חף, וו, זין, וו, ואז אחרי שם אלוקינו, בית, מם, וו, חף, סמך, זין, ואז עוד פעם, נכון, השמות הקדושים האלה שנכתבים על הקלף של המזוזה מאחורי השמות הוויה, אלוהיקנו הוויה, נראה, השמות האלה, שהם בחינה של מיתוק, בסדר, לא ניכנס לזה כרגע, זה שם אחוריים, מה זה, מאיפה זה מגיע? זה כשאדם עובד עם מזוזות הפתח שלו, עם העיניים, אוזניים, חותם ופה, בצורה של, בדברים גשמיים לקדש שם שמיים, אז זה נהיה השם הקדוש הזה בתוך העבודה של האדם. כן, שימוש בגשמיות בפרשת ראה, מאמר ב', כותב הפריורץ, שימוש בגשמיות, משהו לצורך הגוף ולשם מצווה, בוודאי השם יתברך מסתכל ומאיר בו, בהכניס האדם כוונתו לכבודו יתברך, ואותו ניצוץ מאיר ומחיה את הכל. הוא אומר, כי בהכניס הבורא בתוך מעשה הוא אינו נקרא תאווה כלל, כי מצווה לשון צוותא, שהוא הדבקות האמיתי אפילו בשפלים התחתונים וגשמיים. וכשאדם באמת חי בעולם, והצורה כזאת הוא מביא את הכוונת שם אחוריים שבמזוזה, שכנגד שם הוויה אלוקים, ובחזירתו מן הגשמיים ועסקיהם לתכלית חוכמה ותשובה. ואז כשהכוונה של האדם חוזרת, הוא עוסק עם גשמיות, אבל הוא לא תמון בגשמיות, הוא מקשר את הדברים לתכלית חוכמה, לתכלית תשובה, להשיב את הדברים על השם יתברך, בלתי להשם לבדו, זה כמעשה האבות. עוד פעם, הוא לא במדרגה של האבות, אבל זה כמעשה האבות, שהיו, עסקו בענייני הגשמיות, והכוונה שלהם הייתה בלתי להשם לבדו, וחנוך שהיה תופר סנדלים, הוא עיקר שלמות האיכות. חנוך שהיה תופר סנדלים גם כן, כמו שכתוב במדרשים, שהיה תופר סנדלים ומייחד ייחודים. ידוע שרב ישראל סלנטר היה אומר שאיזה ייחודים היה מייחד, הוא אמר לא שמות קדושים. הוא היה מייחד שכל תפירה תצא טוב, שיצא נכון, שהנעליים יהיו שלמות, שלא יהיה חשש של גזל. רב ישראל סלנטר, הרב דסלר, יש לו בחתן שלו, הרב גלצלר, בקודשי יהושע, יש לו הרחבה גדולה, איך שהרב דסלר ניסה ליישב, כן? לא, היה פה באמת שמות קדושים, והשמות הקדושים שקשורים לעניין של גזל, והעניין הזה. אבל בעומק זה לא סתירה אפילו, כן? מי שמתבונן בזה מבין. יש פה נקודה אחת שזה בעצם בלתי להשם לבדו, זה הקדוש ברוך הוא במרכז. זה לראות אותו ולחיות אותו, ולעשות כל דבר בצורה המושלמת ביותר. ייחודים זה גם שמות הקודש, רואים גם את השמות הקודש, אבל זה לא רק שמות הקודש. זה לייחד ייחודים, זה גם השמות הם רק שמות, בסדר? זה לחיות עם השם יתברך בעצמו, בסדר? זה טוב, ודי בזה. אבל הוא אומר, והוא עיקר שלמות הייחוד. הדרך הזאת, באדם חי בעולם הזה, ומשתדל לעבוד את השם בשלמות, שהקדוש ברוך הוא יהיה כל הזמן בלתי להשם לבדו, ומזוזות, זז מוות מהשערים של האדם. כי הם לא מוות, אלא הם המשכה של חיים. חיים של תורה, תפילה, קדושה, אמונה, וחיים גם של עבודה בעולם הזה, מתוך תכלית חוכמה ותשובה. והמצב הזה, הוא עיקר שלמות הייחוד. יש בויגש מאמר ב', כותב הפריאורץ, שאדם באכילתו, אם הוא חושב להיות ניזון מבית המלך הקדוש ברוך הוא, ויוכל וישתה ויחזה את האלוקים להתקרב אל השם יתברך על ידי המאכל, מתעלהו תכף כמעשה הקורבן, ומתייחדים כל העולמות מן השפלים התחתונים עד רצון עליון אינסוף ברוך הוא, על ידי ייחוד אדם ובהימה באכילתו אותה. בסדר? על ידי ייחוד אדם ובהימה באכילתו אותה, זהו עיקר שלמות הייחוד. לקחת את העולם ולחיות אותו עם הקדוש ברוך הוא בתוכו. מסביר את זה עכשיו הפריאורץ באופן של השם הקדוש שם הוויה. אומר, תסתכלו על שם הוויה, הוא הרי יוד קי וו קי, נכון? אומר, שם הוויה שבתחילה הוא נקודה. כמו שאמרנו, היוד, החשוך, הנקודה, זה החוכמה שהיא האור הכל כך גדול שאין שום דרך לתפוס אותו, לכן הוא אצלנו חושך, כי בכלים שלנו אין לנו דרך לתפוס אותו. ואחר כך באה אות ה' הראשונה, שהיא התפשטות של הנקודה הזאת, כן? זה בינה לעומת היוד של החוכמה, ואז זה נקודה והתפשטות, זה מתפשט. ואחר כך מגיע האות ו', שהאות ו' זה המשכה, שהאור הפשוט לא רק נמצא התפשט, אלא גם נמשך למטה, זה ששת המידות, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, ואחר כך מגיעה האחרונה של השם, זה הולדה, כן? מציאות גשמית גופנית שנולדת מהמידות וקיימת בעולם. שהנקודה, אומר, אינה ניכרת ומתגלית כלל, כי אם על ידי ההולדה. זאת אומרת, שם הוויה בשלמות צריך להיות כדי שהדברים באמת יתגלו. זאת אומרת, ביוד הכל קיים, פגשנו את זה כבר כמה פעמים בסדר פרי הארץ, ביוד הכל קיים, אבל צריך התפשטות, המשכה והולדה, ואז זה באמת מתגלה בעולם. ממילא מובן הכרח היות הנקודה תחילה עם כל הסדר. צריך להתחיל מהנקודה ולהגיע עד ההולדה. כך זה בשם הוויה, כך זה בהשתלשלות העולמות, ובעסק כזה בגשמיים. כך זה גם בעולם הגשמי שלנו, כן? ההתגלות זה בהי האחרונה, בלתי אפשרית, כי אם למי שאומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, שאינו על דרך הטבע, כן? לא אדם שהולך בעצם עם הטבע שלו כמו שרגיל, כי כמו שגם כתוב בפריאורץ פרשס מיקייץ, שכל זמן שאדם מלובש בגוף אינו יכול להשיג חוכמתו יתברך, ואין לו שום שייכות עם החוכמה שהוא למעלה מכל טבעי הגוף והשגתו, רק שיצא מכלל הגוף הוא יכול להתקשר בחוכמה, ולכן אדם שיוצא מהגוף שלו ומההרגלי הגוף שלו, ואומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, שאינו על דרך הטבע, כאדם הראשון שהיציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אדם כזה יכול באמת לגלות את הקדושה בשלמותה. אבל הדרך לגלות באמת את הקדושה הזאת, שזה קורבנות כמו האדם הראשון, שאין גזל ואין לו אבא ואמא ואין כלום, אין שום מערכת בעולם שקובלת אותו, אין אסירים, הוא אני עבדך בין עמתך פיתחת למוסריי, הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא בשלמות ונותן לאור הפשוט להתגלות דרכו, וזה בעצם השלמות של הקורבן, כמו מי שמביא את, כמו שהאדם הראשון הביא קורבן לפני השם יתברך. ואצלנו, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא ברמה כל כך גבוהה לתת לאור הפשוט להאיר בנו? הוא עניין מעשה הקורבנות, לקחת את היוד הכל כך פשוטה הזאת, כן? שהיא חושך כי היא לא נכנסת אפילו למערכת של המידות, היא לא גלויה שם. הוא עניין איך דווקא מעשה הקורבנות מן הבהימה שהם הגשמית. ההולדה באה מהיוד הקדומה דרך תהליך של ה' וו' עד ה' שהיא ההולדה בפועל. זאת אומרת, האור הגדול ביותר נמשך באידיאלות הגשמית, ממש. יש את העניין הזה גם בתורה בליקוטי מוהר"ן, שהיא תורה עמוקה, חוף ד' ערך חוף ד', אמצעי סדל מאיכה, דע שיש אור של למעלה מנף שירוחים ונשמוסים. כן, רב נוסן כותב שכשרב נחמן אמר את התורה הזאת, הוא אמר את זה בכזאת התלהבות, בכזה אור שלא היה שייך להבין מילה ממה שהוא אומר, אבל אחר כך הוא כתב את זה, אז יודעים מה הוא אמר. אבל זה באמת, זה נקודה מאוד עמוקה, ששם רב נחמן עסוק מאוד בנקודה הזאת של האור הכל כך גדול, שהוא למעלה מנף שירוחים ונשמוסים, לגלות אותו זה דווקא על ידי הידיים, על ידי כוח העשייה הכי מעשי בעולם. נושא שחוזר על עצמו הרבה, והוא מאוד גם משמעותי עבורנו, של לדעת שכמה שהאורות יותר גדולים, להביא אותם אל העולם, לקיים אותם, הוא דווקא על ידי מעשים חיצוניים, וכמה שהאור יותר גדול, המעשים החיצוניים אפילו יורדים ממש לביצוע נמוך. ולכן, היות ואנחנו צריכים להגיע פה לקורבן כזה, להתקרבות כזאת אל הקדוש ברוך הוא, שהוא אור החוכמה ממש, כן? האור הזה של אדם הראשון, שלא קשור לשום דבר, עבדך בן המוסך או פיתחתו למויסי, רואי? אבוידו, בשלמות, כן? לא רק אבוידו כעבד שהוא, יש לו איזה מקום בלב שעדיין שייך למקום אחר, אלא עבודה שהוא עבד גמור, עבדך בן המתך, העבודה הזאת, שעבודת הקורבנות, כדי שהיא תקרה, היא צריכה להגיע לידי ביטוי מהיוד הקדומה עד ההי ההולדה בפועל במעשה גשמי ממש. בסדר? רעיונות יפים יש הרבה בעולם. השאלה היא על כמה תוצאות יש למחשבות ולידיעות ולהשגות האלה. עד כמה זה משפיע על היחס שלך למישהו אחר. עד כמה זה חי וקיים פה בעולם. אל תשיחה, כותב רבי יהודה הלוי במכתם שלו, כן? אל תשיחה חוכמה יוונית אשר אין לה פרי כי אם פרחים. יש לה פרחים יפהפיים. השאלה אם הפרחים האלה מוציאים פרי או לא. החוכמה שלנו, חוכמת האמת, החוכמה הקדומה, מתגלית בעולם בהולדה. היא מתגלית בעולם במציאות, במעשים. וכמה שהחוכמה יותר גדולה, היא צריכה להידלות עוד יותר במעשים. שלא יהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, שרחמון הליצלן, כן? רחמון הליצלן, או קרתו על פניו. זה צריך את השורשיו מרובים, כן? לא רק הנופו מרובה. למה? כי כמה שהחוכמה גדולה יותר, היא צריכה יותר את ההתגלות במעשים בפועל. ולכן, קורבנות. בהמה, משם זה מגיע, מן הבהמה השם הגשמית, דווקא מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא בכוונתו, בלתי לשם לבדו. בחלק הרכוש של האדם, בחלק הנמוך של האדם, גם זה שייך לקדוש ברוך הוא, גם זה מתקרב לקדוש ברוך הוא, זז מוות, גם בדברים האלה שהוא חלק החיצוני ביותר של האדם הרכוש שלו, שם ההתקרבות לשם יתברך בשלמות, שאינו ניכר ומתגלה במעשיו כלל, כעניין היוד שהיא שחרחורת כולה, ועיקר האור תלויה בו. האור הזה של היוד הזאת שהיא שחרחורת, מתגלה דרך הרכוש של הבן אדם. עכשיו חוזר רב מנדל למה שהתחלנו איתו את המאמר. שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום. אז אמרנו, מה העניין שבאמת שואלים ודורשים, וכמו שמבואר, זה הרי חלק ממעשה המצווה. למה המצווה הזאת בנויה? על אכילת מצה, שתיית ארבע כוסות, זהירות מחמץ ופעולות, אבל זה הכנה של לימוד ועיסוק ושואלים ודורשים. מסביר מנדל כידוע בשאר הכוונות בהרחבה, שפירושו פסח זה פסח, פסח שהדיבור נפתח, אז הדיבור היה בגלות, ועכשיו הדיבור נפתח, שהוא הדיבור. דיבור בתוך הפעולות של האדם זה המדרגה היותר תחתונה בכל דבר כידוע. זה בעצם קורה מחוץ לאדם, בסדר? זה מגלה דברים שקורים בפנים, אבל זה קורה מחוץ לאדם, זה מידת המלכות. והדרישה בפסח, להתעסק עם הפסח, עם הדיבור, צריכה להיות 30 יום קודם. זאת אומרת, כדי להגיע לשלמות העשייה של המצווה, צריך להתעסק בדיבור ברמה הנמוכה ביותר של המצווה, 30 יום קודם הפסח, שאדם מתעסק ועושה, וזה גם עבודה בפועל, מה שאדם עושה ביחס, קונה דברים, בסדר? מתעסק עם הפסח, ואז הוא ממשיך פנימה את האור הגדול, על ידי עבודה מעשית, על ידי פעולות בידיים, אז הוא ממשיך את האור בעצמו. למה זה 30 יום קודם? כי 30 מרמז על 3 ראשונות, כי היות וזה 3 ראשונות, אז כל אחת היא כפול 10, כמו שיש את זה הרבה בפעמים, בכוונות, לא נאריך בזה, ול3 ראשונות זה 30 יום קודם, להמשיך את ה3 ראשונות, ואז להמשיך את העבודה בפועל של קיום המצווה. השם יעזרנו, נראה לי שהדברים נתרצו בו, מה זה שואלים ודורשים, למה ישראל מונים ללבנה ומות העולם לחמה, גם את עניין הקורבנות, השם יעזרנו שנזכה באמת לקבל חוכמה גדולה ולהכניס אותה למעשים באמת הכי פשוטים שיש, לחיות בלתי להשם לבדו, ושנזכה לעשות במעשינו כמעשה האבות וחנוך שהיה תופר מנהלים, והוא עיקר שלמות הייחוד, השם יעזרנו.